הבאים לפודקאסט בשתיים. שיחה עם נשים על נשים. על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים ומאזינות. היום אני מארחת את דוקטור מרים שפרוביץ, מרצה למקרא וחינוך במכללת לוינסקי, מלמדת יהדות במסגרות שונות ומנחת קבוצות, וכותבת הגות יהודית. נשואה לידידיה, אימא לארבעה ילדים, ולפני כ-3 שנים?
כן.
עשתה רילוקיישן לתל אביב, מי?
מקיבוץ מעלה גלבוע.
אני חייבת להודות כי כנראה בחיי היום-יום שלי לא היה לי סיכוי לפגוש אותך, מרים. את לא נמנית על המיליה שלי. אנחנו לא חולקות את אותן עמדות פוליטיות, וכנראה גם שבשעות הפנאי שלנו לא היינו ממש נפגשות באזורי הגינה או בכל מיני פורמים תרבותיים, אלא אם כן אנחנו היינו עושות איזושהי פעולה יזומה לפגישה כזו, ובאמת נפגשנו במפגש סרנדיפיטי שאת ערכת בביתך.
בסוכות.
בסוכות, שנה שעברה.
לא, זה היה שנה. זה היה לפני 30 שנה. אני כבר עשית, זה היה פעם שנייה שעשינו את המפגש סרנדיפיטי, ואת הגעת השנה.
אני פשוט השבעה באוקטובר חתכתי את כל ציר הזמן.
זה היה שבוע לפני. זה היה שבוע לפני. כן.
וואו. טוב, מה שכן, אנחנו בהחלט יודעות לקיים איזושהי שיחה כנה, עמוקה בין שתינו, וקשובה, ככה אני חווה את זה. גם אם הרבה פעמים יש בינינו מרחק, אבל אנחנו מצאות יותר משותף משונה. וזה כבר נותן בעיניי ערך. בפרק נדבר על הילדות שלך, על בית הורייך, והאופן שבו החלקים האלה באים לידי ביטוי בבגרותך, על אהבתך הגדולה למקורות היהדות, ועל האופן שבו זה בא לידי ביטוי כמשאב של חוסן נפשי ורוחני אצלך מאז השבעה באוקטובר. אני גם, אנחנו דיברנו על זה שנתייחס לכל מיני תמות מרכזיות שלו בפודקאסט, בהקשר של נשים במלחמה, מנהיגות נשים במלחמה, מנקודת מבט של המקורות של היהדות. אז אני ממש שמחה לארח אותך כאן. באמת, בואי נתחיל ככה מבית הורייך.
קודם כל, תודה על ההזמנה. אני גם מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות. ומקווה באמת שדווקא השוני, אם כבר נפגשנו בסרנדיפיטי, אז דווקא סרנדיפיטי קורה כשאנשים אחרים, והם שונים ובאים ממקומות אחרים, דווקא אז באופן אקראי יכול דווקא להיוולד ולהיווצר איזשהו דבר חדש ואחר.
כן, אבל באמת הרעיון הוא שזה משהו שאתה צריך ליזום אותו, להיות אקטיבי לגבי, את לא יכול לשבת בבית עם אותם אנשים, כי אז לא תפגוש דברים חדשים.
אז באופן אקטיבי הזמנת אותי לפה, ואני מאוד מעריכה את זה ושמחה להיות כאן.
אז בואי נתחיל מבית הורייך, ספרי קצת על בית הורייך, על ילדותך, על נוף ילדותך.
נוף ילדותי. אז נולדתי למשפחה, ממשפחה של 9 ילדים. אני השנייה במשפחה. אנחנו 6 בנות ו3 בנים. כן, היום אני מסתכלת על אמא שלי, אני לא כך מבינה איך היא עשתה את זה. נולדתי בשילו. ההורים שלי הקימו בעצם את היישוב שילו. היו ממש מהגרעין המייסד, המשפחה התשיעית ביישוב, ואני נולדתי ממש, חושבת, לא הרבה אחרי הקמת היישוב, אבל החוויה שלי הייתה ממש לגדול ביישוב כפרי, למרות שפחות או יותר, עד כיתה ו', זאת אומרת, הייתה תעופה מאוד רגועה באזור.
שזה באזור גוש אמונים,
נכון? כן, זה היה יישוב של גוש אמונים לגמרי, ממש, בוא נגיד ככה, מיישובי הארדקור של גוש אמונים, אבל שילו היא מקום מאוד משמעותי, פה מסורת, כן? שם היה את המשכן, זאת אומרת, יש לזה מקום עם חשיבות היסטורית מאוד מאוד גדולה. יש היום אתר, אגב, מאוד מפותח, אתר של תל שילה, דעתי הוא אתר מורשת, אפילו אתר מורשת לאומית. אני גדלתי בידיעה שזה יישוב עם ערך היסטורי מאוד משמעותי, אבל זה מדהים שהתל שם היה נטוש ומלא הסבים. בתור ילדים היינו מסתובבים שם כשלא היה שם שום מקום. רק אחר כך כשבגרתי זה הפך להיות באמת אתר משמעותי. אבל גדלתי בסביבה מאוד אידיאולוגית, זאת אומרת, הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה של הגשמה, של מפעל חיים.
איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום שלכם, גם כמשפחה, כילדה?
כמשפחה וילדה. אני חושבת שבילדות היותר צעירה, זאת אומרת, שהייתי ילדה קטנה, זה לא... לא חושבת שזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית. זה התחיל יותר כשהייתי בכיתה ו', ואז היה פיגוע, אחד מהראשונים בכלל באינטיפאדה, התחיל ממש, זה היה ועידת מדריד, זה פשוט הייתה בתקופת שמיר יכול להיות, ממש כזה, שהתחילו הדיבורים הראשונים הראשונים של, ואז כל היישוב כזה התארגן לנסוע להפגנה שהייתה, אז קראו לזה כיכר מלכי ישראל, וגם אנחנו באנו ככה כל המשפחה, ועלינו על האוטובוסים, מה שעליתי על איזה אוטובוס, תפסתי כזה מקום לכל המשפחה, ואז אמא שלי אמרה, לא, צפוף כאן, בוא נעבור לאוטובוס השני. ואז האוטובוס הראשון יצא לדרך, ואחרי ככה איזה 20 דקות שחיכינו ולא הבנו מה, הסתבר שירוע לאוטובוס.
וואי.
כן, זה היה אירוע מאוד מכונן בחיים שלי ושל כל הילדים שגדלו בתקופתי. בעצם שליש מהיישוב היה בפיגוע, אפשר להגיד ככה. חברות שלי, ובעצם שכנה שלי, ממש שגרה כמה בתים קרוב, עם 7 ילדים נהרגה בפיגוע, כשהבן שלה היה בן כיתתי, והבת שלה הייתה מדריכה שלי, זה היה נורא נורא קרוב. וגם נפצעו כל מיני, הייתי בכיתה ו', הייתי צעירה.
בת 12,
משהו שזה האירוע שהוא קו, אפשר להגיד, שינוי, קו שבר בילדות שלי, זה סדק את ילדותנו התמימה, נגיד ככה. וזה היה אחד מהפיגועים הראשונים בכלל שהיו. זאת אומרת, עד אז לא... באמת אחד, אני פגשתי לפני, אחרי שלא ראיתי איזה 20 שנה את חבר הילדות שלי שגדלנו ביחד, והוא הבן שלה, פגשנו באיזה סופר בתל אביב, הוא היום בתפקיד אגב די בכיר בצבא. הוא אמר לי, בכלל לא ידעו איך לטפל בנו אז. סתם דיברנו על זה, עברנו חוויות אחרי, זה היה כל כך ראשוני. כל כך לא הכרנו את זה, אבל זה היה... כן, זה היה איזשהו אירוע מאוד מאוד דרמטי, ואז גם התחיל כל אוסלו וכו', ואז באמת ההתבגרות שלי הייתה מאוד מאוד בצל. הפגנות, פיגועים.
ומה זה עושה לי עליה בת 12?
אני חושבת שרק כשהגעתי לגיל 30 בערך, לא רק אני, כל הדור שלי, הבנו שעברנו משהו. עד כדי כך שנפתחה איזושהי קבוצת פייסבוק של ילידי שנות ה-80 בישע וירושלים, שהתחלנו להבין שאנחנו צריכים לאבד פה איזושהי חוויה שלא איבדנו אותה.
לא היה שום תהליך של איבוד?
בכלל לא.
מתחיים המשיכו כרגיל? כאילו?
פשוט חיינו ככה, אתה יודע, כמו שתשאלי עכשיו, מאז 7 באוקטובר, אנחנו עוברים תהליך איבוד, הרי כחברה כולנו עוברים עכשיו תהליך מטלטל בטירוף, לא רק... ברור שאנשים
אבל אנחנו במקום אחר מבחינת מודעות, ומבחינת הבנה של טראומה, פוסט-טראומה, תהליכי עיבוד.
לא, לא היה. באמת שלא היה, לא הייתה מודעות לזה. הנה, סיפרתי לך על מי שגדלתי של המשפחה שלהם בכלל, אז הביאו להם איזה פיליפינית, לא בכלל לא ידעו איך ללוות משפחות נפגעי טרור, ברמה כזאת. אז כן, פשוט היינו בזה, בהישרדות של האירוע, זה... כשנמצאים בהישרדות של האירוע, לא כל כך חושבים על המשמעויות.
ובגיל 30, איך נפל לך פתאום
הסימון?
היית כבר נשואה, אני מניחה.
כן. קודם כל, ביישוב אחר כך נהרגו לא מעט. וגם אני הייתי כמעט. זה היה כמעט שהייתי, אני ראיתי על אוטובוס. וואו. התיישבתי וזה... והיו עוד אירועי כמעט פיגועים, בהחלט, ממש. של לצאת רגע לפני, להגיע רגע אחרי, ממש לגעת.
וזה מחזק את האמונה?
אם זה מחזק את האמונה, וואו, שאלה כזה פתאום, אמונה במה? בצדקת הדרך של, אתה יודעת, יש כל מיני שאלות שקשורות באמונה. אמונה באלוהים, תראה, אמונה, כל השאלה של מה שנקרא שאלת הסבל האנושי, את יודעת, זה יכול להיות פיגועים, אבל זה גם יכול להיות מחלות, זה יכול להיות הרבה דברים. בעצם זה שיש אלוהים והעולם יש כל כך הרבה סבל, זאת שאלה שאין לה תשובה, בוא נגיד ככה, שכל ההיסטוריה מנסים לתת לה תשובה. אני חושבת שאני לא חושבת שהילדות שלי נצבעה כילדות של סבל בכלל. ממש לא. דווקא בשביעי באוקטובר הרבה יותר היה לי טלטלה, נגיד ככה, מאשר בילדות.
אבל מה הבנת בגיל 30? בפרספקטיבה?
מה שהבנתי בגיל 30, קודם כל, באינסטינקט, כאילו אחרי שהתחתנו, אמרתי לבעלי שאני לא הולכת לגור ביוש. שאני לא יכולה להיות בחוויה הזאת שאני יוצאת ובנסיעה מפחדת מה יקרה לי, ואני לא יכולה לגור ביישוב שאני לא יכולה לצאת פשוט מהשביל ולטייל וללכת. וזהו, אז זה משהו מה שהתחתנו, אמרתי לבעלי, אני לא ממקום אידיאולוגי, אלא פשוט אני לא מסוגלת ברמה הרגשית לגור ביוש.
והזכרת ככה את אימא.
כן.
את יכולה קצת לספר?
רגע, אז אני אספר איכשהו, נגררנו לסיפורי הפיגועים, ואז נחזור רגע לילדות. החוויה שלי באמת הייתה ילדות מאושרת. החוויה שלי לגדול במשפחה עם הרבה ילדים הייתה לי חוויה מאוד טובה, ממש. כאילו, בוא נגיד ככה שכל החיות שלי רק, מאוד רצינו שיהיה לנו הרבה ילדים, איכשהו נתקענו בדרך.
תשמעי, ארבעה זה גם יפה.
נכון, אבל החוויה הייתה שאני רוצה בית עם הרבה ילדים. החוויה שלי הייתה, אמא שלי גם הייתה בבית. אמא שלי הייתה עקרת בית, הייתה בבית כל הזמן. והייתה חוויה שתמיד כיף להיות בבית. תמיד כיף, תמיד שמח, תמיד כיף לחזור הביתה, תמיד יש ארוחה בצהריים. היה משהו מאוד מאוד עוטף, וכיף ונעים. אז מהבחינה הזאת...
זה גם אימא שלך באופן ספציפי, את יודעת.
כן, לא, זה ברור. אני יודעת, גם אני יודעת מכאלה שגדלו במשפחה מרובת ילדים, והחוויה שלהם היא אחרת. אבל כן, לא, זה שאימא הייתה, גם היה לנו... זאת אומרת, גדלתי ביישוב קטן, והחוויה היה בית ספר יסודי בתוך היישוב, הכל היה מאוד משפחתי, הבית ספר היה מאוד מאוד קטן. היה אפשר בהפסקת 10 לקפוץ הביתה, להבריז משיעור, להגיע הביתה. משהו מאוד בועתי, אבל גם מאוד עוטף. נגיד, היה ברור לי שאני אגור ביישוב, שאני לעולם לא אגור בעיר. אני מאוד מתקשה, לא, אני מתקשה באמת מאוד לגור בעיר. כי הייתה לי חוויה, את יודעת, מאוד ללכת יחפים. שוב, חוץ מהחוויה שאי אפשר לצאת מהיישוב, כי בתוך היישוב הייתה חוויה מאוד חופשית כזאת, מאוד אינטימית כזאת, גם של משפחה וגם של קהילה.
תגידי, ואם אימא שלך הייתה כאן, זה שהקדישה הייתה בעצם את כל חייה להיות בבית, לגדל 9 ילדים, לדאוג לכם, מה הייתה אומרת על זה?
אימא שלי מאוד מאוד שלמה עם זה. בוא נגיד ככה, כשאני הלכתי לכיוון קצת קרייריסטי, נגיד ככה, זה היה קצת למרוד אפילו במובן מסוים. החינוך היה, אנחנו מדבר על זה, אבל מצד אחד היה משהו מאוד פתוח בבית מבחינה מחשבתית, באופן יוצא דופן. מצד שני, דווקא בהקשר הזה היה איזשהו משהו שמרני, שהיה ברור שאבא שלי עובד ומפרנס, ואמא שלי מגדלת את הילדים, וככה זה צריך להיות. ככה היה חינוך מאוד למקום הזה. זה שאני הלכתי לכיוונים אחרים, זה קצת היה, במובן מסוים, סוג של מרד בחינוך.
אז מה גרם לך בעצם לפרוץ את הנורמה?
את הנורמה? בכלל בבית לא היה חינוך הישגי, קרא לזה ככה. כאילו היה ברור, כן, שאתה צריך להצליח בלימודים ולהוציא בגרות, אבל ממש לא איזה משהו שדוחף לקריירה ולהישגיות בכלל. אגב, גם לא הבנים, זה לא היה משהו דווקא שקשור בהכרח לבנות. זאת אומרת, היה הרבה חינוך ערכי, הרבה חינוך לערכים, אבל לאו דווקא להישגיות ולתחרותיות.
אבל את בסוף אבל דוקטור.
נכון, אבל אני שלמה עם זה.
תלמידה חכמה, ואת
כן, אז
רבנית.
קודם כל חשוב לי להגיד שגדלתי בבית מאוד משכיל, זאת אומרת, כל המקום של היהדות, אז זה ככה אני אספר, שאבא שלי, הוא היה בן של רב, סבא שלי היה בעצם רב שכונה בחולון, רב במועצה דתית, והוא היה רב לפני כן, זאת אומרת, לפני, הם היו שורדי שואה, והוא היה רב של מחנה הקורים בברגן בלזן. הוא היה ככה רבי הידוע ומשמעותי ומרכזי, סבא שלי היה, ותלמיד חכם מאוד מאוד גדול.
ששמו היה?
הרב יצחק גליקמה. אבא שלי זה מורכב, כי סבא שלי היה בעצם חרדי, וסבתא שלי בכלל הייתה מבית משכיל בפולין, ואיכשהו הם באיזה שידוך לא ברור הם התחתנו, אז אבא שלי גדל קצת שמשכו אותו לכל מיני כיוונים, בסוף הוא יצר לעצמו איזשהו דרך מאוד אוטודידקטית ועצמאית. גם בהקשר של יהדות. במובן הזה גדלתי בבית שלא הולך בכלל בזרם. כי אבא שלי, כל דבר, הוא חשב מה נכון, מה זה, מבחינתו רבנים. גדלתי בבית שמאוד יורד על רבנים, הרבה פעמים, והולך נגד. משהו מאוד אידיאולוגי, אבל מאוד עצמאי, מאוד מאוד חשיבה עצמאית. ואבא שלי התחיל ללמוד איתנו, אנחנו נולדנו הבנות ראשונות, אז לא הייתה לו ברירה. ובעצם מגיל צעיר, מגיל 5, אבא שלי, מה שנקרא, הרביץ בנו תורה.
שזה ממש חריג שאבא יושב עם הבנות ולומד
כן,
תורה, נכון?
כן, זה חריג. כשנדבר על הפמיניזם, אז נראה שהגעתי לפמיניזם בלי שזה תוכנן. פשוט באמת מהעובדה הפשוטה, שזה באמת היה די חריג. אני חושבת שבכלל באופן שבו אבא שלי הקדיש בכלל ללמוד עם הילדים שלו, כל כך הרבה שעות, זה היה משהו חריג.
מה זה, כל, איך זה,
זה
איך זה נראה?
כל שבת, לפחות איזה שעתיים, שלוש, מינימום, שהיינו יושבים ובעצם לומדים פרשת שבוע. תורה מאוד מאוד יסודית.
וואו.
היה, את יודעת, בערב שבת כזה, כל החבר'ה כזה אוספים ויוצאים, כל השכבות גיל, אז לא היינו יכולים לצאת עד שהיינו מסיימים ללמוד את הפרשה, ואם לא היינו מסיימים בערב, היינו משלימים בבוקר. וככה לאורך שנים, מגיל 5, מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא יושב שעות איתנו ולומד, והיינו לומדות איתו תורה והלכה.
ואת עושה את זה עם הבנות שלך גם? עם הילדים שלך?
הלוואי, הלוואי. אבא שלי לא שאל אותנו, פשוט היינו חייבים. לי, אני מאוד אהבתי, מגיל מאוד צעיר וקטן, כבר הראש שלי הסתובב בעולמות התנ"ך, וזה לגמרי, ככה, הנשמה שלי התחברה לזה, ומאוד אהבתי. אם תשאלי את האחיות שלי, זה גם יכול להיות מורכב, זה לא היה לבחירה, והיינו חייבים. דעת, כי החברים היו קוראים לנו, לא היינו יכולים לצאת, זה לא היה נתון לבחירה.
ואת מרגיל, אני
כאילו יכולה... אז בוא נגיד שלילדים שלי, אני לא חושבת שאני מסוגלת ברמת הרצון והבחירה. ככה
אבל ממש, אני מניחה שזה נתן לך את העומק הכתיבה, ועומק המחשבה, ועומק ההגות, וכל מה שקשור.
זה גם עומק, וזה גם, קודם כל, ידע. זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר הבנתי שאני יודעת הרבה יותר. וגם מגיל, זה אבא שלי, אבל נגיד אמא שלי גם כן עשתה את מסע הלימוד שלה, שהייתי בערך בת 14, התחילה ללמוד קבלה. זה היה מאוד לא מקובל, בכלל. בציבור הדתי שלומדים קבלה, מה קבלה ואסור קבלה, ואמא שלי התחילה ללמוד קבלה בכל מסגרות, אגב, לא דתיות. המכון של הקבלה, אם שמעת על זה פעם, לא יודעת, הרב ברג, דברים קצת עתיקים. וגם אמא שלי הביאה עולם שלם של תוכן ולימוד לבית, שגם היה אחר וחריג, זאת אומרת, אני קיבלתי המון המון ידע והשפעות רוחניות בגיל מאוד צעיר. מה שלא היה בסביבה שלי, שוב, למדו, זה לא שאנשים לא, אבל זה היה הרבה מעבר.
את גם מתארת שזה פגש אותך טוב.
כן, מאוד. גם כשאימא שלי הביאה את זה, כן. ומה שזה נתן לי גם שההורים שלי היו מאוד הקשיבו לנו, למה דעתנו ומה אנחנו חושבים. אז כאילו התרגלתי שדעת, מגיל 12-14, דעת, בארוחות שבת, היו שם שעות ומדברים על כל מיני נושאים ברומו של עולם, בכל הכיוונים. זה השעות של באמת לדסקס ולחשוב על עולמות הרוח. ממש, כל שבת, כל ארוחת שבת, שעתיים, שלוש, שפשוט יושבים בשולחן ומדברים. אבל לא, בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי את זה, מאוד שותפה, וההורים שלי מאוד הקשיבו לי ולמה שיש לי להגיד, ואני חושבת שזה נתן לי הרבה ביטחון אחר כך.
ואם אני...
להתחיל ללמד בגיל מאוד צעיר, כי התרגלתי שמבוגרים מקשיבים לי ומכבדים את מה שיש לי להגיד. Mm-hmm. אז זה גם משהו מאוד משמעותי. זאת אומרת, ההורים שלי, לא הרגישו שהם התחילו לתת לנו תשובות לכל דבר. זאת אומרת, אם משהו שבר אותם, העסיק אותם, הם התלבטו עליו, אז הם פשוט הביאו את זה ככה, כמו שזה. אגב, לפעמים זה לא היה כזה קל. למשל, אבא שלי עבר שינוי אידיאולוגי שקשור, נגיד, להשקפה הפוליטית, לא יודעת איך לקרוא לזה. כל מה שקשור להקמת מדינת ישראל, וזה שהיו פה ערבים קודם, נושא שלם בפני עצמו, והנחית את זה עלינו ככה, וזה היה מאוד קשה, כי, את יודעת, ראינו בשנים שכל האידיאולוגיה הימנית הייתה חייבת להיות מגויסת כדי להחזיק את כל הפיגועים וכל מה שעברנו. את רואה, אבא שלי פתאום, הכל מתערער לו, וטרח, הוא מביא את זה לתוך ה... זה היה מאוד קשה. אני זוכרת שפשוט לא יכלתי להכיל את זה.
אבל זה לימד אותך לשים סימני שאלה על כל מיני
דוגמות? לגמרי, על כל ה... אבא שלי בלי בעיה, כאילו אם פתאום באמצע החיים, הוא יכול לשים סימן שאלה על לא יודעת מה, על כל הדרך, ולחשוב מה התחלה. זה לא קל, אבל כן. אני חושבת שגדלתי בבית שמאוד הרשה לעצמו בהקשר הזה. יש בי משהו ש... יש לי איזושהי כנות במה שאני עושה, ואני לא מרגישה שזה מפחיד אותי לשמוע משהו אחר.
לא, וזה גם איזושהי פתיחות באמת לשמוע משהו אחר, שנלמדה בשלב מאוד מוקדם
כן, כנראה. כן, לא, זה ברור לי. זה ברור לי שהיכולת שלי להתקשר עם אנשים מאוד מאוד שונים ממני, בלי להרגיש מאוימת, זה בא לגמרי מהבית. זאת אומרת, בדרך כלל זה בא מהבית בטוב, פתאום להפציץ. אבל לא, היו הרבה דברים שעשינו אחרת כל הזמן מכולם, ולא תמיד זה היה כיף וקל.
והייתה לך תחושה של שונות, שאת שונה. את גם אמרת לי, אני לא רבנית, אני לא נראית רבנית קלאסית, רגילה. כאילו, כל הזמן יש איזה כן. משהו שהוא שונה.
כן, לא, גדלתי, אבא שלי תמיד היה שונה. הוא תמיד הפוך מהזרם. בהרבה דברים אבא שלי הצליח לשכנע, אבל זה היו דברים שדרשו ממנו המון.
אז אם דיברנו על דמויות שמשפיעות עליך, את מדברת על אימא, אבל גם על אבא מאוד.
מאוד, כן. לא, הרום שלי בהחלט. כן. אני חושבת שהדמויות שהשפיעו הכי הרבה בחיים.
ויש נשים נוספות ש...
אז בדיוק חשבתי על זה שאין כל כך, ניסיתי להבין למה, אני לא יכולה לחשוב על הרבה דמויות נשים שאני יכולה להגיד שהן מאוד השפיעו עליי. זה, אני חושבת שזה קשור לזה שבאמת הפמיניזם הדתי עוד בשלבי גיבוש יותר איטיים. אז דמויות תורניות, לא היה לי דמויות נשים תורניות, נגיד בסדר גודל משמעותי, שאני הייתי יכולה. שוב, היו כאלה שכן היו משמעותיות, אבל כאלה נגיד שהם ממש ככה...
להרים מבט.
או, עכשיו כך תוך שאני מדברת, אז בעצם אני אומרת לעצמי, לא בהכרח, זה לא שדמויות גברים יש. עכשיו שבאמת גדלתי בבית שהיה אנטי הערצה באופן קיצוני. אז יש מצב שזה פשוט קשור לזה. ממש, כאילו שכל אנטי הערצה, לא להריץ שום דמויות, כאילו, זה היה כל הזמן לשבור.
כל הזמן להטיל ספק.
כל הזמן להטיל ספק, ממש, במיוחד בדמויות וזה, וברבנים עוד יותר.
וואו.
ממש, כאילו, רבנים זה היה אחי. כאילו, אבא שלי באופן קבוע.
ואת באמת מוצאת את עצמך לימים, בתקופה האחרונה, מובילה איזושהי תומכת ב... בכל הנשים שנפגעו מינית במערב ותאו.
הנה, הנה, זה בחיים לא הייתי יכולה לעשות, בלי שגדלת בבית שאין שום בעיה למרות ברבנים, כי זה בדיוק
זה. זה
הרב תאו,
נכון?
כן. וזה לא רק הרב תאו, זה מסכת
את יכולה קצת לספר על זה?
לא, אבל אני אגיד קודם, שאני חושבת שזה מאוד שמר עליי, זה שתמיד הטילו ספק ברבנים. בגלל שכל פעם שבאמת היו מגלים שרב עשה וזה, זה לא היה שובר אותי. בסדר, מראש לא חשבתי שהם איזה מלאכים. ואז, זאת אומרת, ברגע שאתה גדל על הערצה, ופתאום משהו נסדק, אז זה לא שובר, ויותר מזה, אז אתה גם לא נסחף בעל כוחך להשתקה. וזה שפשוט לא יכול להכיל ויכול להאמין שזה קורה. שמעתי על הסיפור. עכשיו, לאורך השנים יש סיפורים, זאת אומרת, היו כל מיני. אפרופו הכתבה שכתבתי במקור ראשון, היה את הרב שיינברג בצפת, את הרב אלון. אגב, הרב אלון, אני חייבת להגיד שעם כל זה שגדלתי על לא להריץ רבנים, זה היה סיפור שהיה שבר מאוד קשה, גם ברמה האישית, וגם... זה לא שהייתי מעריצה שלו באופן פרטי, אבל באמת היה דמות... שוב, אני מניחה שגם את, אם תשמעי על דמות שאת מאוד מעריכה, כלשהי, זה שובר. תראי, הרב טאו, אני לא מחסידיו.
למרות שהתבגרנו, ואנחנו מבינים שלכולם יש...
נכון. תראי, אני לא מחסידיו, במובן הזה זה יותר פשוט לי. איך הגעתי לזה? שמעתי על זה, שוב, אבל זה היה עוד סיפור. איך נסחפתי לזה באופן אקטיבי? פשוט, א', ראיתי ש...
אולי תספרי את הסיפור, כי יכול להיות שיש מאזינות ומאזינים שלא מכירים לך.
בעצם, הרב טאו הוא... מנהיג רוחני של קבוצה יש לו איזושהי ישיבה שהתפצלה מישיבת מרכז, שנקראת ישיבת הר המור. לימים זה נהיה איזשהו, נקרא לזה תפיסה, או איזושהי קבוצה יותר גדולה של ישיבות שנקראות ישיבות הקו. שזה איזשהו כיוון גם מאוד חרדלי, אבל זה לא רק חרדלי, זה איזושהי אגות מסוימת, עם כיוון מסוים לגבי כל מיני דברים. שוב, זה נושא מאוד מאוד גדול, ככה לא אכנס אליו עכשיו. אבל בכל מקרה הוא איזושהי דמות מאוד מאוד חזקה, שמחזיקה סביבה גם ישיבות.
וקהילת מעריצים.
וקהילת מעריצים, כן. ואז יצאה בעצם מישהי שקוראים לה נחמה תאנה, שסיפרה שהיא נפגעה ממנו. ואחר כך, אחרי תקופה לא קצרה, יצאה עוד מישהי, שגם כן, אבל סיפור יותר ישן, דורית קוראים לה, דורית לנג. ולאט לאט התחילו להצטבר עוד ועוד עדויות.
של נשים אמיצות.
זה לא כזה פשוט, זאת אומרת, רובן עדיין לא מסכימות לצאת, כי הנפגעות שלהם, החברה, זאת אומרת, לאורך השנים נבנה סביבו איזושהי קבוצה מאוד סגורה, וגם שמאוד, זאת אומרת, שיצרה, זאת אומרת, כמו בחברה החרדית, שזה משלם מחיר מאוד מאוד כבד בעצם חברתי, אם אתה יוצא נגד. למרות שאני עם הזמן למדתי להבין שכל חברה שהיא, ולא משנה איזה, אם יש דמות שהיא בעלת כוח, שאתה מנסה לצאת נגדה, אתה חוטף, אתה משלם מחיר, וזה גם בציבור החילוני, בכל מקום. אם זה דמות בעלת כוח והשפעה, אז פה ספציפית, כן, זה נבנה סביב זה.
אבל היו נשים אמיצות שעשו את זה.
כן, תשמעי, המשפחה שלנו, זה פשוט מדהים, זאת משפחה שלמה שעומדת ככה כחומה בצורה, סביב הדבר הזה, זה דבר מדהים. מה שהביא אותי זה ש...
אבל תמשיכי את הסיפור.
כן, לא, אז פשוט הדבר הזה עדיין עומד, ולא, זאת אומרת, להבקיע את הסיפור הזה, זה משהו מטורף כנראה, כי יש שם גם הרבה הקשרים של פוליטיקה, פרקליטות, משטרה, לא יודעת מה.
ששומרת עליו?
שכן, זה ברור שיש שם איזשהו... יש שם הרבה דברים מאוד אפלים, מאוד קשה להיכנס לסיפור הזה. יש שם הצדדים מאוד אפלים... בהרבה דברים. בכל אופן, ברמה האישית נכנסתי לסיפור הזה, א', כי הרגשתי שאין מספיק אנשים שבאותה תקופה, בדיוק עבדתי בעצם לאורך כל השנים במכללה דתית בצפון ובמדרשות, ועבדתי בתוך הציבור הדתי-לאומי, ובדיוק בערך שנה לפני בעצם עברתי לעבוד במכללת לוינסקי, שזאת מכללה חילונית, בכלל הפסקתי לעבוד בתוך הזה, והרגשתי שיש לי חופש, במובן הזה שלא ינסו לפגוע בפרנסה שלי. וזה לא היה חשש סתם. זאת אומרת, נשים כמוני, שהיינו מהגרעין הקשה של התומכות, היה שלב שממש ניסו לפגוע בפרנסה שלהם. ממש. זאת אומרת, זה לא היה חשש סתם. אני יודעת על אנשים, על עוד, ממש, שהעיזו לצאת, ומי שעבד בתוך מסגרת רך, ישר איומים על העבודה. אז הרגשתי קודם כל שאני יכולה, שאני לא אשלם מחיר כל כך כבד, כי אין להם דרך לפגוע בפרנסה שלי. וגם לפגוע בי באופן ציבורי.
אבל למה, כאילו, התגייסת לדבר?
לא, אז אני אומרת, קודם כל הרגשתי שאין מספיק. מתוך הציבור שיכולים להרשות את זה לעצמה. באמת, זה ממש להקריב. אגב, התחילו להיים עליי באיזשהו שלב באופן אישי. ולשלוח לי הודעות מכל מיני, וזה היה מאוד לא נעים, וגם די מפחיד, יש לומר. ואז באמת טיפה, כל מי שנכנסה, זה באמת, יש שם כוחות אפלים מאוד קשים. אז קודם כל הרגשתי שאין מספיק אנשים שמסוגלים, נגיד, להרשות לעצמם להיות בתוך זה. ועוד יותר, שהניסיונות להגן עליו בשפה דתית, לשון הרע, כל מיני כאלה, פשוט...
הוציא אותך מדעתך. הוציא
אותי מדעתי, ממש, פשוט... זה הרגשתי. פה, כאילו, אני לא יודעת על איזה נקודה זה התיישב, אבל זה התיישב על נקודה שאמרתי לעצמי, אני לא יכולה לסבול את זה שבשם התורה, כאילו, יש תיקו מישהו. כאילו, זה היה נראה לי עיוות הכי נוראי שיכול להיות. והרגשתי שדווקא בגלל שיש לי שפה תורנית, ואני מבינה את המניפולציה, אז אני חייבת להיות שמה ולהגן על המניפולציה הזאת
דווקא. איזה מזל שיש קול כזה, מרים. אני כל כך...
זה מה שהקפיץ אותי.
כי זאת התחושה של מישהי כמוני כחילונית, שעושים שימוש בתורה לרעה.
כן. אמרתי, עליי לא יעבדו, כי אני בדיוק מבינה, אז אי אפשר לעבוד עליי. וממש, ואני לא מוכנה שזה יקרה. זה שמה, שם מצאתי את עצמי. וגם הרגשתי שנחמה, זאת אומרת, שהמתלוננות, הן צריכות חיזוק מתוך העולם הדתי בשפה שהן מכירות.
כן, לא מספיקה.
זאת אומרת, לא, שהן לא ירגישו, זאת אומרת, הרבה אנשים שנפגעו מינית על ידי רבנים, אז הם עזבו את העולם הדתי, הם איבדו אמון. ופה הרגשתי שהנפגעות לא רוצות לאבד אמון. להפך, הם לא רוצות שהפוגע ייקח מהם בעצם את הזהות שלהם ואת האמונה שלהם. נגיד לך, מה אישה מאמינה? זה חלק נורא משמעותי באישיות שלה. והרגשתי שמישהו צריך לתת לה את הקרקע הזאת, שאין פה סתירה. זה שרב עשה לך את זה, זה לא אומר שהיהדות עשתה לך את זה.
זה אקט מאוד פמיניסטי בעצם, לצאת כנגד ההיררכיה הגברית בעולם ה...
אגב, עצוב לי שזה פמיניסטי במובן מסוים, כי אני לא חושבת שזה צריך להיות פמיניסטי, אין שום סיבה בעולם שגם גברים לא יצטרפו למאבק הזה, וגם לאט לאט יצטרפו. דווקא מה שהיה מיוחד במאבק הזה, שבעיניי הוא היה מדהים, שהצטרפו נשים שהן לא לוחמניות, מאוד רגישות, ובכלל לא מאזן הפמיניסטי הלוחמני, והיה משהו בזה שהתאגדנו כקבוצה, ותמכנו אחת בשנייה, שזה היה מאוד מאוד מרגש, והרגשתי שזה משהו ממש בשפה אחרת, כאילו דור שתיים של, של מאבקים פמיניסטיים.
ואיפה זה עומד היום? ככה נסגור את הסיפור.
האמת היא שהייתה, המלחמה עשתה לזה איזשהו פאוזה, כי דווקא זה צבר תאוצה מאוד מאוד חזקה לפני השביעי באוקטובר, ואז המלחמה ככה עשתה לזה כמו להרבה דברים, לפני חודש בערך הייתה, מה שקורה זה שתקוע בפרקליטות. פשוט התיק תקוע המון 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 זמן בפרקליטות, לא ברור למה. ואני חושבת שזה ממש קריט. תראי, זה דברים שגיליתי לאורך כל הדרך, אבל למשל שבאמת 99% בערך מהתיקים של פגיעות מיניות נסגרים. שזה גם היה הלם בתוך כל הסיפור הזה, שבעצם ברמה הפורמלית כמעט ואין מה לעשות, זה פשוט נורא, ואנשים ממשיכים לפגוע, ונגיד, נורא. זה דווקא משהו שבעיניי איזשהו כן חוסן של העולם הדתי, שבהרבה מנהיגים רבנים הצליחו לטפל בתוך החברה והקהילה.
בהדרה ובנידוי?
כן, בטיפול פנימי, שוב, גם על זה יש הרבה ביקורת, אבל עדיין כן הצליחו ברמה החברתית. תחשבי שאם יש רב שהוא פוגע מינית, הרי זה משהו שהוא כמובן שהוא מנוגד ליהדות ו... זאת אומרת, חברה דתית לא אמורה להחזיק כזה דבר. פשוט הרב הזה לא מוכן, הוא גם לפני כן, פחות או יותר, יצר לו יריבים בתוך כל העולם הדתי.
וגם קאט, אני מבינה.
לא יודעת אם קאט, אבל אפשר להגיד, אז אי אפשר היה בעצם להלץ אותו, וליצור איזשהו, אני חשבתי באיזשהו שלב, כשהבנתי את אוזלת ידה הנוראית של הרשויות המדינה, בטיפול בנושאים האלה, הנה, למשל, רוב העדויות שהוגשו, לא בהכרח קבילות, לא יודעת, התיישנות ופה ושם. לכן יש לחץ על הפרקטיות בגלל החשיבות של הנושא הזה. כן להגיש, אבל זה מאוד קשה, והנה, את רואה שזה תקוע. עכשיו, אני מאוד, גם לאורך כל, ניסיתי וחשבתי שראוי שמתוך החברה הדתית יצליחו לייצר איזשהו פורום, אבל הוא מהלך אימים על הרבה מאוד רבנים בתוך הציונות הדתית. מדהים. ממש מהלך אימים, כנראה בצורות קשות וגם אלימות. יש פה תיבת פנדורה, קשה מאוד, כשהיא תצא...
ואת לא חוששת להגיד את זה פה בפודקאסט?
בוא נגיד שנראה לי כבר כתבתי את זה בפייסבוק, ואמרתי לך, כבר חטפתי גם את האיומים. אני חושבת שמה שנותן את הכוח שאנחנו קבוצה, זה מה שרציתי להגיד על הפמיניזם דור שתיים, שהכוח של הקבוצה, אני מרגישה שהרגשתי שזה גם דווקא כוח נשי, שהיו רגעים שהיו כאלה שהתעייפו וכך לא יכולו יותר לשאת את הזה, אז הם יצאו אחורה, ואז היו כאלה שהלכו קדימה, זה ממש כמו איזה מרות שליחים כזה קצת היה הדבר הזה.
אז תגידי, מה זה להיות בעצם אישה פמיניסטית דתייה במגזר הדתי-לאומי?
אז זה באמת עבר שלבים. אני לא חושבת, זאת אומרת, לא החזקתי מעצמי בכלל פמיניסטית גם, אני אגיד יותר מזה, בחברה הדתית, כאילו, הפמיניסטיות זה קצת איזה שם גנאי כזה. זה לא משהו ש...
גם בהרבה חלקים בחברה החילונית.
נכון, אני חושבת שזה דומה. תראה, ברגע שיש איזו קבוצה שכאילו מאיימת על הסדר הקיים, אז מנסים, את יודעת, בכל מיני דרכים ללגלג, את יודעת.
כן, בהחלט.
עכשיו, אני אגיד, אני, גם היום אני מבנה, אין לי את הזעם הפמיניסטי, אני חושבת שבגלל שגדלתי בבית, שפשוט נתן לי מקום באופן מאוד מאוד טבעי, גם ללמוד, וגם להיות שותפה בלימוד, וגם ב, למשל,
וגם להטיל ספק.
גם, וגם בשמחות המשפחתיות, בדרך כלל אני אומרת דבר תורה.
וואי.
כן, זאת אומרת, אבא שלי בזה שהוא מאוד זה, אז נגיד, המקום לנשים, למה לא כזה? ואין לו את הקטע...
אבל זה באמת חריג.
כן, לא, אבל אני אומרת, בגלל שאין לו את הקטע של מה יגידו, והוא פשוט עושה מה שנראה לו, וגם גדלת, אמא שלי גם הייתה מאוד דומיננטית בבחינת הללמד ולדבר בבית, ובאיזשהו שלב שהיא התחילה ללמוד בכל מיני מקומות, אז גם היא הביאה המון תוכן. זאת אומרת, היה המון מקום של כבוד לאמא שלי במשפחה, להביא את מי שהיא, וגם לי. זאת אומרת, הנה, שוב, להגיד דברי תורה בסמכות המשפחתיות, אז לא הרגשתי שמישהו חסם אותי. וגם לשמחתי, כשאני סיימתי את התיכון, ובעצם התחלתי ללמוד תורה בכל מיני מסגרות, במדרשות, אז כבר היה מסגרות לנשים להתפתח וללמוד תורה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאם הייתי 20 שנה לפני, אז כן הייתי מרגישה שחסר לי משהו ואין לי מענה. אבל בעצם אפשר להגיד שתמיד קיבלתי מענה, אז לא הרגשתי שיש לי איזשהו זעם, או כעס, או לא נותנים לי להשמיע את הקול שלי. אז הפמיניזם אצלי לא בא מהמקום הזה. מה שכן, בגלל שאחרי החתונה, בעצם עברתי לגור ביישוב שהוא מאוד ליברלי, ששם מאוד התפתח המקום הפמיניסטי, אז לאט לאט פשוט נכנסתי לזה, ממקום ש, נגיד ככה, בעצם נפתחו לי העיניים. ברגע שנפתחות העיניים, אין דרך חזרה, אני אסביר למה אני מתכוונת. בעצם בתוך, בעיקר במקום של, של הבית כנסת, של כל המקום של התפילה, זה מאוד לא שוויוני. בצורה נכון. אפילו די קיצונית. זאת אומרת, הכל מתרחש רק בעזרת גברים, רק הם חזנים, רק הם קוראים בתורה.
אלא אם כן את עושה הכל רפורמי.
כן, אבל אני אומרת, עשיתי. שוב, אני בתוך העולם האורתודוקסי, כן. זה מאוד כן. מאוד לא שוויוני. נכון. עכשיו, אני, שוב, אני גרתי במקום מאוד ליברלי, אז קודם כל, העברתי שיעורים לאורך השנים. שוב, במקום של הלימוד, לא הרגשתי אף פעם איזושהי בעיה, כי תמיד הוזמנתי ללמד, לימדתי. אני חושב שאם הייתי גר במקום אחר, אז זה לא היה קורה.
אבל
את... זה היה יוצא דופן. שגרתי בקהילה, שנשים אמרו דברי תורה בבית כנסת, והעבירו שיעורים, אז פשוט הייתה לי הזדמנות לחלוטין להביא את עצמי.
אבל אני רוצה רגע, את אומרת, נפקחו לי העיניים.
אז אני אסביר, במה, אז הנה, למשל בהקשר של התפילה. זאת אומרת לי עצמי, רגע, מה זה הדיסוננס הזה? זה דיסוננס בלתי ניתן לעיכול. זאת אומרת, אם נשים הן כל כך מביאות את עצמם בכל מרחב שהוא, אז זה לא יכול להיות שבמרחב הדתי יהיה כזה פער, יהיה נכון. כזה דיסוננס. זה משהו שהוא לא... שהוא לא הגיוני, שהוא לא... היום למשל בחברה החרדית זה בכלל קיצוני ברמה שברור לי שזה יתפוצץ מתישהו, שנשים עובדות בחוץ, יכולות להיות, לא יודעת, עובדות בחירות, לתת פרזנטציות, לא יודעת מה, ובחוץ להתפתח בטירוף, ואז פתאום מגיעות הביתה ושמה הן לא יכולות לדבר. זה דיסוננס שהוא לא נתפס.
אז איך פתרת את מרחב התפילה? מעניין, כי יש פתרון רפורמי לזה.
כן, לא, אז קודם כל, היה איזה רגע שאמרתי לעצמי, זה לא הגיוני. זה לא... מה זה? זה המתכוון של לפתחות העיניים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה מפער כזה שהוא לא... איך, למשל, שלא סופרים נשים למניין. כאילו, אני אומרת לעצמי, זה לא... זה משהו שלא רואה איך הוא יכול להחזיק היום, שאישה לא נספרת למניין, במובן הרעיוני של זה.
אז איך את חיה את זה היום?
איך אני חיה את זה היום?
בתוך העולם האורתודוקסי.
אז ככה, קודם כל, זאת אומרת, איפה שגרנו במעלה גלבוע, וגם נחזור לשם, צריך להחזב, אז לאט לאט התחילו להתפתח מה שנקרא מניינים שוויוניים. עכשיו, זה הכל באבולוציה, זאת אומרת, היה את הרגע שרגע הבנתי פה משהו, אבל שוב, זה לא לפני המון שנים, כן? זה פחות או יותר, זאת אומרת, כל הדברים האלה, מה שאני משתפת אותך עכשיו, זה כאילו תהליך חברתי שהחברה הדתית עוברת, ואני חלק ממנה.
והתפתחות שלך.
כן, עכשיו אני, בוא נגיד, גרתי במקום שהוא מאוד ליברלי. אז שהוא מאוד ראשוני יחסית בתהליכים האלה של רגע, משהו פה קורה, בואו נחשוב מה אפשר לעשות. אבל הכל כזה, כאילו בהתחלה כשראיתי את זה, אז הסתכלתי על הפמיניסטיות, כן, איפה שאני גרתי היו הרבה יותר פמיניסטיות ממני, אני הייתי בשלב שהייתי, הגעתי דווקא מיישוב מאוד שמרני יחסית מבחינה דתית, הסתכלתי על הפמיניסטיות האלה. לאט 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 הם נהיו חברות שלי והכרתי אותם, ולאט לאט, ואז אני בעצם עברתי איזשהו תהליך שינוי הדרגתי, שאני עדיין עוברת אותו.
איזה פלא זה מפגשים.
כן. אבל לאט לאט, זאת אומרת, דברים זה, לקרוא מגילה למשל, יש דברים ש... זאת אומרת, שאין איתם בעיה הלכתית, אז אתם הכי נוח להתחיל. הם לא מקובלים, אבל אין איתם בעיה הלכתית. שם אין לי בעיה, שם כבר מזמן אני החלטתי שמשהו מותר הלכתית טוב, וזה קל לי, כמו שאת יודעת, מהבית, כן? איפה שזה מותר הלכתית אבל לא מקובל, מה אכפת לי על לא מקובל, שיקפצו לי. אז זה אפשר לקרוא מגילה בפורים, ובשמחת תורה, למשל, איפה שגרתי, עשינו אירוע מאוד לנשים שעולות, קורות בתורה. המניינים השוויוניים זה עוד יותר. בוא נגיד שכשהתחיל יותר להיות מניין שוויוני, אז עברנו בדיוק לתל אביב, לקהילה שהיא יותר שמרנית, אז זה פחות או יותר נגדע שם.
דווקא בתל אביב.
תלוי, שוב, ספציפית איפה ש... עכשיו אני אגיד לך מה, אני לא יודעת כמה יאהבו את זה לשמוע, אם דתיים ישמעו את מה שאני אומרת עכשיו, אבל אני חושבת שעולם התפילה באופן כללי במשבר. היום. זאת אומרת, תקחי כל נער דתי ותשאלי אותו אם הוא מחזיק 3 תפילות ביום ותפילה ארוכה בשבת, מאוד קשה להחזיק את זה. יודעת, השפה היא אחרת, התפילות הן מאוד מאוד ארוכות. זאת אומרת, יש משהו גם ככה במרחב התפילה שצריך לעבור איזשהו משהו.
מעניין.
ולכן זה פחות בוער לי. זה פחות בוער לי כי... זאת אומרת, יש ככה נשים שרוצות להתפלל 3 תפילות ביום וזה, זה פחות בוער לי, כי אני מרגישה שממילא המקום של עולם התפילה...
עומד להשתנות.
עומד להשתנות, וצריך גם להשתנות.
כי המציאות היא תהיה
לא,
חזקה.
לא, כי אני חושבת שתפילה זה דבר מאוד משמעותי בעבודה רוחנית. מאוד מאוד משמעותי. איפה שהוא נמצא היום, שוב, לא כי אף אחד השם, את יודעת, בסוף, אם את מסתכלת על ההיסטוריה היהודית, 70 שנה, כאילו חזרנו לארץ ודברים מתחילים, זה תקופת זמן כל כך קצרה ביחס לשינויים היסטוריים. תחשבי ש-2000 שנה דברים לא זזו. לא זזו ככה כמו שהם. ופתאום, אתה יודע, התקופה הציונית, 30-40 שנה התעסקנו, אתה יודע, רק בענייני בוא נחזיק מעמד, אז כמה התחלנו לחשוב על התחדשות עולם הרוח? זה הכל כל כך, כל כך ראשוני. ודווקא לי יש סבלנות, כן, יש הרבה, לא, יש לי סבלנות, אני אומרת, תהליכים לוקחים זמן, צריך לחשוב, צריך להיות אורגני, אז בתפילה פחות לחוץ לי, אני אומרת בכנות.
ותגידי, מהי התפיסה הרוחנית המקצועית שלך? או הביוגרפיה המקצועית?
התפתחות, ההתפתחות המקצועית. אז באמת אחרי שסיימתי תיכון, התחלתי ללמוד מה שנקרא מדרשה. מדרשה זה בעצם המקבילה אנשית לישיבה. ממש אחרי, בגיל 20, הלכתי למדרשה שממש לומדים מהבוקר עד הלילה, ממש כמו בנים. מ-8 בבוקר עד 11 בלילה, בבית מדרש. בשבילי זה היה גן עדן. דעת, חששתי מה איך לומדים כל היום? לא, רק הגעתי שם, מבחינתי, הייתי חוזרת לשם היום. שבת כל היום ללמוד תורה מהבוקר עד הערב, זה היה תענוג מבחינתי. גם הלכתי ללמוד במדרשה שנגיד יחסית ליברלית ופתוחה, למדו גם גמרא למשל, למדו הכל, באמת הכל, וכזה הרגשתי שכל עולם היהדות
הרבה נשים הולכות.
נפתח. היום כן, עם השנים זה נהיה מאוד. כשאני הלכתי זה יחסית היה בהתחלה, שעוד לא הרבה, שעוד אותה היה כזה, מה, לא חבל על השנים, תתחיל להתחתני, כאילו מה, ככה ללמוד שנה, ככה ללכת ללמוד תורה. אז זה עוד היה בחיתולים, אבל זה צבר תאוצה מאוד גדולה. אבל באמת בעיקר אז לימדו רבנים, היום תלכי למדרשות, יהיה הרבה רבניות. כשאני למדתי, אז כולם היו צריכים להיות כמעט רבנים גברים, כי לא היו בעצם נשים שלמדו הרבה שנים תורה ויכולו ללמד. אז אפשר להגיד שאני די מהדור הראשון של המדרשות.
אפשר לראות להתפתחות של העולם הזה. כן,
לא, השינוי הוא מדהים, הוא וואו, באמת. כאילו, אני חושבת שזה השינוי הכי גדול, לא יודעת אם הכי גדול, אבל אחד הגדולים בעולם הדתי זה הפמיניזם. ללא ספק, שזה המהפכה הכי משמעותית לדעתי בעולם הדתי, במסורים האחרונים, חד משמעית. לא, זכיתי להיות בתוך זה. זה באמת תחושה של איזו התחדשות, ולמדתי בעצם איזה 5 שנים ברצף, במסגרות ללימוד יהדות, שהן חלקם אקדמיות וחלקן, נגיד, ישיבתיות. וחלקם אפילו משותפות ביחד. למשל, את התואר השני שלי, למדתי בתנך, בירושלים, בבית מדרש בירושלים, שעשה את זה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.
והדוקטורט שלך?
דוקטורט שלי היה הרבה שנים. אז אחרי שאת 5 שנים האלה בעצם ברצף שלמדתי, זה נתן לי בעצם את הידע ואת הביטחון, לקפוץ בגיל מאוד מאוד צעיר, בעצם ללמד כבר במדרשות, וגם ללמד נשים מבוגרות, שזה היה נגיד די חריג. היום אני מסתכלת על זה אפילו די חצוף, אפשר להגיד. כי בעצם התחלתי ללמד בגיל 26, בדרך כלל כשנשים הגיעו ללמד נגיד במדרשות, או במסגרות, ללמד תורה, מסגרות גבוהות יותר, זה אחרי הרבה שנים בתיכון, דעת, לקראת גיל 40 כזה. ואני איכשהו, נגיד ככה בסייעתא דשמיא, זכיתי באמת להגשים איזשהו חלום בגיל מאוד צעיר. ובגיל 26 בעצם מצאתי איזושהי מכללה בצפון, עברנו אז כבר לגור בצפון, שרצה להקים מדרשה לסטודנטיות וגם לנשים. ובעצם חברתי לעוד מישהי שהיינו ככה צוות ביחד, היא הייתה 17 שנים מעליי. וכבר בגיל 26 בעצם התחלתי ללמד נשים בנות 60, סבתות שלי. אני אומרת ככה, מסתכלת על זה, איפה היה לי את החוצפה, כאילו, להעיז וללמד בעצם תורה. נשים מבוגרות, יודעת שגם שמו רבנים במקביל אליי, זה לא שזה היה או אני או כלום. היו גם רבנים, מבוגרים וזה. וזהו, ואז לאורך הרבה שנים לימדתי בעצם במדרשות. אם זה נשים, אם זה סטודנטיות, אם זה בנות אחרי צבא. ואז עשיתי את הדוקטורט בשלב יותר מאוחר. לפני, בגיל בערך 34, התחלתי יותר במסלול של דוקטורט. אני יכולה להגיד שבשנים האחרונות, אני יותר באמת בציבור הכללי. זה שינוי מאוד משמעותי שעשיתי. שעשיתי, שקרה, לא יודעת כמה זה היה בבחירה מאוד, אבל זה מה שקרה.
ומה הביא אתכם לתל אביב?
מה הביא אותנו לתל אביב? זה סיפור די הזוי. זאת אומרת, בכלל לא חשבנו לעבור דירה, והיינו מבסוטים והכל היה 100%. הבת שלנו פשוט לא כל כך היה לה טוב בבית ספר, ובגלל שגרנו בפריפריה, לא היה כל כך אפשרויות משהו אחר חוץ מפנימיה. וממש הגיע סוף שנה כזה, והיה איזשהו משבר סביב זה, ואני כזה זרקתי לה, בוא נחשוב על כל אופציה, אפילו אם לעבור דירה, לא באמת התכוונתי, כן? וככה התחלנו טיפה לשחק בזה בראש, ואני סיימתי את הדוקטורט, וככה בדיוק הייתי בכל מיני חיפושי עבודה וזה, והתגלגל שדווקא בלווינסקי, מסמינר הקיבוצים, מכללות בתל אביב ככה פתאום נפתח דווקא שמה. וזהו, עשינו את זה באיזה 10 ימים כזה, בלי לחשוב יותר מדי. פשוט, עפנו.
וזה תופס אתכם, תל אביב, עכשיו שאתם עוד מעט חוזרים הביתה, הייתי רוצה שתתייחסי לזה בפרספקטיבה, וזה תופס אתכם עם המחאות החברתיות, זה תופס אתכם בתקופה כל כך מורכבת בחברה הישראלית.
אז אני אגיד ככה, כשעברנו, זה היה לפני 2.5 שנים, ובשנה הראשונה רק ראיתי זה כמשהו נורא כיפי כזה. אפרופו הסרנדיפיטי, ואני לפגוש אנשים אחרים, ומאוד ראיתי את זה בהקשר השעשוע והכיפיות שבזה.
של גילוי.
של גילוי, של לשנות קצת. גרתי בקיבוץ, גרתי ביישוב קהילתי, תמיד במסגרות מאוד הומוגניות. אז היה בזה משהו כזה, מאוד כזה פותח ואחר. ובאמת כשהתחילה המחאה, זה היה מכה על הפנים.
למה?
ממש אבל, ממש. למה? קודם כל, זה קשוח. האנרגיות קשות, האווירה קשה. וזה גם הציף בי הרבה טראומות ילדות, כל המחאות האלה. א', כי אני הייתי בעצם בצד השני, בתור נערה. ממש חיינו הפגנות. הסברתי לך מכיתה ו' עד דוד ב', חיינו הפגנות. היינו בירושלים, מה? היינו, כל היישוב היה מעלים, היינו גרים בירושלים, בגן הורדים.
אז למה זה לא, אז למה זה... כי מה זה עשה לך?
למה זה הציף בי? אני לא מאוד רוצה להיכנס לזה, כי זה באמת מאוד רגשי, ואני אפילו מרגישה עוד בתוך זה. הנה, עכשיו שחזרה המחאה, עוד פעם הרגשתי שבאיזו הצפה נוראית. קודם כל, תוך כדי המחאה גם עלה, אני הרגשתי הרבה, נגיד ככה, שנאת דתיים, מתנחלים, משהו עד שהגענו הרגשתי שיש דווקא ממש שמחה ורצון לפגוש אותי ולפגוש משהו אחר.
עד שאת חושבת אחרת?
ופתאום הרגשתי שאני גורם מאיים, לא רק שאני גורם מאיים, גם פתאום שמעתי כאילו מאחורי הקלעים או בכל מיני שיחות שהייתי בתוכם, אמירות נורא קשות כלפי דתיים מתנחלים, ומבחינתי זה אני, זה המשפחה שלי, שם גדלתי. והיה לי ממש קשה לשמוע את זה, קשה והלם גם. ממש הלם. לא האמנתי שככה... כאילו, אני כן יכולה להגיד שכשהפגענו בילדות, וזה הבנתי שכאילו נגדנו כזה, כן? השמאל, בתי המשפט, כן? הייתה חוויה כזה ש... אבל, את יודעת, עברו שנים, עברו הרבה מים בירדן, החוויה, אני הרבה שנים מלמדת במקומות מגוונים, גם הדוקטורט שלי, וחוויתי משהו מאוד נעים, ואז פתאום משהו כזה החזיר אותי 20 שנה אחורה. הם, אנחנו, המתנחלים, זה היה מאוד... כן, מאוד קשה. אפשר להגיד שלא התאוששתי מזה.
והשבעה באוקטובר, איך זה פוגש אותך?
השבעה באוקטובר, קודם כל, ממש שבוע וחצי לפני, מתי יום כיפור, היה את אירועי יום כיפור בתל אביב, אני לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד, ממש. הייתי ממש בטראומה. ולא שהייתי באיזשהו אירוע שזה היה, אבל מספיק שהייתי בעיר, והבנתי מה היה,
מה היה? אני לא בטוח שכולם יודעים.
מה שהיה, שוב, היה שיעור מסביב התפילה בדיזנגוף, אבל בסופו של דבר היו הרבה אירועים בתל אביב, שהיו מחאות קשות נגד תפילות, שלא לומר על סף פוגרומים סוג של.
זו הייתה חוויה שלך?
כן, אני גם שמעתי, את יודעת, אפשר להגיד, זה לא היה, זה כן היה, אני שמעתי מהאנשים שחוו את זה. ווואו, זה היה כאילו לא רוצים דתיים בתל אביב, ואני אורז את הדברים ופשוט הולכת מפה. אפרופו האירוע שהיה אצלי בסוכות, אמרתי, אני מבטל את כל מה שהרגענו. זה היה כזה מין לשבור את הכלים, ממש.
ייאוש כזה.
זה לא רק ייאוש, גם מתחושה כזאת, לא רוצים אותי, אני הולכת, מה זה? לא באתי לפה, את יודעת, לייעד את העיר. הגענו לפה במקרה, אמרתי, החבודה, וזה, הכי... כזה, בחוויה כיפית כזאת, הדבר האחרון שבאתי לפה זה לייעד את העיר, אבל אמרתי לעצמי, לא רוצים דתיים, בסדר, לא רוצים, אני אלך, מה, אני שום עניין להישאר פה בכוח.
את יודעת, מרים, בשיחה, אחת השיחות בינינו שסיפרת לי, שללכת לפעמים ברחובות תל אביב, כשאת עם סימנים חיצוניים של דתייה, זה הרגיש מאיים, זה הפתיע אותי בצורה בלתי רגילה.
אני אומרת לך, אני שמעתי מנשים, חברות שלי, שהלכו עם כיסי ראש שחטפו הערות. מה זה, את יודעת, אני שמעתי בגוף ראשון
מהאנשים. אני אגיד שקיצוניים יש מכל הצדדים. כן.
אני אגיד לך עוד נקודה שהייתה לי מאוד קשה, ואם תרצי תחתכי את זה אחר כך, זה שהרגשתי שברמה האישית ייצרנו המון קשרים מאוד מאוד מגוונים, וכאילו ברמה האישית אנשים, אפילו עם אנשים שהכי בקיצון, נגיד, של המחאה, שברמה האישית מאוד כיבדו אותנו ואהבו אותנו, אבל נגיד, אם הייתי מסתכלת אחר כך בפייסבוק או בטוויטר, כתבו דברים נורא נורא קשים כלפי האוכלוסייה שאני מגיעה ממנה. והם לא הרגישו סתירה עם זה. אבל אני הרגשתי שאני לא מוכנה לעשות את הסתירה הזאת. של איתי אתם בסדר, איזה יופי, ותבואו ונהיה חברים, ותאכלו אצלי וכו', ונתארח. ואז למחרת תכתבו משהו, כאילו איזו הפרדה כזאת שאני לא הסכמתי לקבל אותה. אני לא אחרת, גם אני לא, שוב, גם אצל מתנחלים וכולי, יש קיצון ויש דברים לא נעימים, אבל בסוף אני לא מתכחשת לזהות שלי כדתייה לאומית, וכל האחיות שלי, רובן, כן, גרות במתנחלות, נקרא לזה ככה, וכשמדברים ככה, זה פוגע בי, זה פוגע בי ברמה האישית, וקשה לי מאוד אחר כך, כאילו להמשיך את ההפרדה הזאת, כאילו כלום. וזה היה לי מאוד מאוד קשה.
למחנה הדמוקרטי יש חרדה מאוד גדולה.
אני מאוד מאוד יכולה להבין את זה. בכלל אני רואה החמצה מאוד גדולה, גם אמרתי לך את זה מקודם, שיש משהו, לא, דיברנו על זה באוטו, שיש משהו שיש ציבור שהוא כל כולו מגדיר את עצמו כי אני לא או אני נגד, שבעיניי זה החמצה נורא גדולה על הניסוח החיובי של הזהות. על החרדות כן, אני יכולה להבין מאיפה, אני שוב, אני חושבת שזה מתודלק בהמון המון דברים פשוט לא שקריים ולא נכונים, וממש עצוב לי וכואב לי שזה ככה.
עכשיו, נחזור רגע לשבעה באוקטובר.
כן. אז התחלתי להגיד שעל יום כיפור, שאני נהייתי עוד מאוד בתוך זה, אז בשמחת תורה אמרתי לעצמי, אני לא בתל אביב, לא אכפת לי, אני לא נמצאת בעיר הזאת בשמחת תורה. אז אפילו איכשהו נפרדנו כל המשפחה, שזה חריג לחלוטין, ונסעתי לבד לחברה בתקוע, ושוב, תוך כדי החג זה התחיל, דווקא שם לא היו נפילות ולא היה שום דבר, אבל שוב, במוצאי שבת היינו צריכים לאסוף את כל אחד מאיפה שהוא היה, הבת שלי הייתה בסניף, במוחייה, בטראומה, הבן שלי היה בישיבה, באמת היינו מפוזרים. ואז האמת שפשוט נסענו, היינו אצל ההורים שלי איזה שבועיים, בשילו, דווקא בשילו הרגיש יותר בטוח באופן די הזוי.
חזרת לחק.
כן, ממש לחק, גם אחותי באה, ויש לי אחיות שגרות שם, וממש כזה כן. זה פשוט היה להטף בהכי קרוב שיש. ובעצם הקמתי, היום זה נראה לי, בכלל, דברים שעשינו אז נראים די הזויים במרחק של חצי שנה, כי הכל היה בתחושה כזאת של איום קיומי, אז פתאום עשינו דברים שלא עושים בדרך כלל. הרגשתי, ניסיתי לחשוב, שוב, את יודעת, הכל באינסטינטים חייתיים במרכאות, איפה אני יכולה לתרום, זאת אומרת, איפה הערך המוסף שלי, ואני באמת מרגישה שהעולם של הרוח, ואמרתי לעצמי, אני אחפש את המקומות שבהם אני יכולה לתת שאולי אחרים לא, והרגשתי שכל הרגע, באותו רגע שהתחילה המלחמה, לברר את כל הנושא הזה של, של המוסריות, של מוסר של מלחמה, הרגיש לי מאוד מאוד משמעותי. כי היה ברור שמה שעשינו עד עכשיו צריך להיות אחר, וצריך להיות מאוד מהיר, קצת שאנחנו כן רוצים לשמור על איזשהו מקום מוסרי, אז הקמתי איזושהי קבוצה של כל מיני, גם רבנים וכל מיני אנשי רוח. כי הייתי די חצופה, פשוט שלחתי כל מיני דעות לאנשים, וזה, אפרופו פמיניזם, באמת,
אבל חברת את נותנת מיני... לזה פרשנות שאת חצופה.
שם, לא, סתם, ככה, פרשנות של אקטיביזם. נכון, אולי אני מקטינה מעצמי, נכון, אבל אני אומרת שכל מיני, כל מיני אנשי רוח ופרופסורים ורבנים, פשוט הצטרפו, אמרו יאללה, אנחנו איתך, כן.
אוקיי, אז זה
וניסינו לארגן איזשהו מסמך, איזשהו משהו. שוב, זה היה מאוד קשה בסוף, כי זה היו אנשים מאוד שונים, ודברים גם תוך כדי המלחמה זזו, והיו יוזמות במקביל. אז כן, הצלחנו ויצרנו, אבל שוב, אתה יודע, הדברים הלכו, באו וחזרו. בסוף הייתה מישהו שלקחה את זה שחריות, אני לא יודעת מה יצא מזה בסוף, אבל זה היה בשבועות הראשונים. איזשהו ניסיון קצת לברר כל מיני סוגיות יותר של עומק. שקשורות באמת לרוח ולמוסר של מלחמה, אז זה היה בהתחלה.
ומה עלה בתוכן מבחינת מלחמה, מוסר? איזה תמות עלו?
אז קודם כל, היו כמה. למשל, היה את הנושא של החטופים, שזה עלה מיד בהתחלה.
שמה אמרתם לגבי הדברים?
למשל, החטופים, למשל. זאת שאלה מאוד גדולה. איך להתייחס לפרט, בתוך זה שיש כלל, ויש לזה, זאת אומרת, בתוך ההלכה יש התייחסויות מסוימות. שוב, אני לא מספיק אשת הלכה בשביל זה, אבל למשל הרב שרלו, אני לא יודעת אם את יודעת מי זה, שהוא ממש, הוא בעצמו איש מוסר, הלכה, אתיקה, הוא חבר בוועדת התרופות, זאת אומרת, הוא מוציא כל מיני ניירות עמדה שקשורות לאתיקה ומוסר של יהדות, אז הוא למשל הוציא, ביקשנו ממנו, והוא הוציא בעצם איזושהי תשובה.
מה?
שוב, צריך לקרוא את זה, אבל בגדול, שוב, אני חושבת שהוא אמר משהו מאוד, הפרדה מאוד חשובה בעיניי, שקודם כל, המשפחות החטופים ברמת הפרט, יש להם את כל הגיטימציה להיות בזווית הפרט. כן, ולדרוש את מה שהכי נכון להכירים שלהם. אבל החובה על ההנהגה, להיות בראייה שהיא יותר רחבה, שרואה את הצרכים של כולם.
אוי, זה בדיוק בנקודה הכי רגישה שיש.
כן.
בהקשר לסוגיה הזו.
אז זה פחות או יותר, אני נזכרת.
ואת מדיברת על באמת מנהיגות רוחנית בזמן מלחמה. את יכולה להגיד קצת מה זה הדבר הזה, ומה זה נתן לך, ואת מתארת על תלה כזו גדולה בשבעה באוקטובר, ואת מיד רצת למקום הזה.
היה את העניין הזה של המוסר מלחמה, אבל חוץ מזה, ככה ניסיתי, ישר, שוב, בגלל שזה איך שנקרא גירסה דיאנקוטה, את יודעת מה זה גירסה דיאנקוטה? זה ש...
דיאנקוטה זה מילדות.
כן, לא, אבל זאת אומרת, יש דברים ש... את יודעת, כמו שפת אם.
אוקיי.
עכשיו אני אומרת, בגלל שאת הדברים האלה למדתי שוב, מגיל כל כך צעיר וקטן, באמת מגיל 5, אז אפילו ברמה אסוציאטיבית, יש משהו שכשנכנסים לאיזשהו אזור קיצון, ישר צף ועולה לי, את יודעת, תיאורים כאלה שמתוארים במקרא, או אירועים דומים. אז אתה תשאר באופן אינטואיטיבי כל מיני דברים שלמדתי, או...
למשל, מרים.
אני חושבת שישר, הסיפור למשל של יציאת מצרים, למשל ישר עלה לי, כאיזשהו משהו שהוא מהדהד, שהרגיש לי שהוא מהדהד דברים מאוד מאוד דומים למשל החוויה שאנחנו עוברים. אז ממש הקמתי, עשיתי עם חברה שלי, עשינו שיעור בזום כל שבוע, עם כתיבה, שכל פעם למדנו, ככה...
למה יציאת מצרים דווקא?
קודם כל, באמת, יציאת מצרים זה, אני חושבת, הסיפור המכונן, שקשור לאיזשהו, לאיום הקיומי הראשון. בעצם מה שהגדיר אותנו כעם, זה פרעה. פרעה בעצם הגדיר אותנו כעם. לא אנחנו הגדרנו את עצמנו כעם, אפילו לא הקדוש ברוך הוא הגדיר את עצמנו כעם. מי שהגדיר את עצמנו כעם זה פרעה, שראה בנו איום. ואז הוא אמר, הנה עם בני ישראל. זאת אומרת, ההיווצרות שלנו היא מזה שאנחנו אחרים, מזה שאנחנו מאיימים, מזה שרוצים להרוג אותנו. זה ה-DNA, כן? לא סתם בהגדה של פסח אומרים, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, כי זה סוג של, שוב, צריך לחשוב למה ה-DNA, ואם אפשר אולי לצאת יום אחד מה-DNA,
אני באה ממקום...
כי זה די מבאס, כן? להיות ב-DNA של כל דור ודור רוצים להרוג אותנו.
אני באה ממקורות של למידה בודהיסטית, אז... אז אני, למשל, המשפט הזה בהגדת פסח ממש מפריע לי, אני מדלגת עליו.
מה, והיא שעמדה? והיא שעמדה?
בכל דור ודור
עומדים עליהם. כן, והיא שעמדה לאבותינו.
מכיוון שאני אומרת, זה תודעה. זו תודעה שמייצרת את עצמה ומנציחה את עצמה. ואני, זה לא משהו,
אגב, זה מאוד העסיק אותי, זה מעניין ששנה שעברה, ממש העברתי על זה שיעור. נורא העסיק אותי, כי דווקא תלמידות שלי לא דתיות, זה הפריע למה שאת אומרת. הם אמרו, מתי נשחזר? את העומדים עלינו לחלותינו. אז זה נורא יותר איתי, שנה שעברה לפני שבי באוקטובר, הייתי נורא נורא עסוקה בזה, איך יוצאים מהלופ הזה, שמה, תמיד נהיה, תמיד ירצו להרוג אותנו? זה נורא העסיק אותי לפני שנה. אבל בסוף...
עכשיו את יכולה להגיד, הנה, הוכחנו,
אבל אני אומרת, אני אומרת, בסוף זה קרה לנו שוב.
אז אני אומרת... כי אנחנו כל הזמן בתודעה כזו.
כן, אבל... אז צריך לחשוב איך, אבל מה שלא יהיה, שבי באוקטובר החזיר אותנו עוד פעם. לאיזושהי נקודה שרציתי לחשוב שאולי יצאנו ממנה, אבל באיזשהו מקום זה החזיר אותי בגלל זה שוב, כאילו לאותה נקודה, ששם ה-DNA, ששם הכל התחיל. ואז מצאתי את עצמי חוזרת לשם, ואז באמת אחר כך גם פנו אליי מהעיתון מקור ראשון, לכתוב על ספר שמות, אז זאת, לקחתי את זה כמובן בשתי ידיים. אני אגיד לך גם למה, כי אני מרגישה שברמה הרוחנית, עכשיו הרבה הרבה שנים, בגלל שהיה איזה שקט כאילו ברמה, נקרא לזה הלאומית, אז הרבה דיבורים רוחניים הלכו למקומות מאוד אינדיבידואליסטיים, שמה אצלי ואיך כל דבר הוא בנפש, הנה המלאק למשל, היה ברור שהמלאק, מה פתאום המלאק? זה כבר לא מתאים למוסר של היום, איפה המלאק זה בנפש? אתה יודע, הכל הלך לדיבור מאוד כזה. ופתאום השביעי באוקטובר, בבת אחת, כאילו חזרנו לאיזה עיסוק לאומי. עכשיו, אני גדלתי בציבור הדתי לאומי, תגידי ככה גדלת, זה נכון, אבל ב-20 שנה האחרונות, בכל זאת, עם כל זה שהיה איזה שקט מהמקום הזה, וגם בציבור הדתי-לאומי, העיסוק הרוחני הפך להיות הרבה יותר אינדיבידואליסטי. ויש משהו בשביעי באוקטובר שזרק בחזרה מאוד 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 חזק. אני מרגישה, אגב, לא רק את הציבור הדתי, לאיזשהו ניסיון להבין סוגיות יותר רחבות, לאומיות, ופתאום הרגשתי שסוגיות שאמרתי, די, זה כבר, את יודעת, זה כבר לא כאן, פתאום חזרו בבת אחת להיות משמעותיות. הרי אני מלמד סטודנטים, ולמדנו עכשיו ספר בראשית, זה הרבה יותר מעניין. סוגיות של משפחה, של זוגיות, כל מיני דברים אוניברסליים גם. פתאום השנה אמרתי, לא, אני רוצה ללמד ספר שמות. פתאום כל מיני סוגיות כאלה, שהיו נראות לי נורא פומפוזיות כאלה, וקצת פופוליסטיות כאלה.
הם הפכו להיות רלוונטיות.
פתאום הפכו להיות רלוונטיות.
אבל דווקא כן. אני רוצה לחזור לפרטי, לאישי כן. שלך, שאת במצב של מצוקה, את שואבת את הכוח שלך ואת החוסן שלך מהמקורות היהודיים,
מהמחשבה היהודית. זה תרפיה, אני עכשיו ממש, כשהסתכלתי על התהליך כתיבה לעיתון שהיה מאוד אינטנסיבי, זה היה זה 3 חודשים. הרגשתי שזה פשוט הייתה תרפיה.
שכמעט נשים לא כותבות בעיתון מקור ראשון, אפשר לעשות את גם פה.
לא, המקור ראשון מאוד רוצים שיכתבו, אבל כמו, אגב, כל המחקרים מראים שתמיד נשים מרגישות שהן פחות ראויות. אבל הרגשתי שזה ממש, זה ממש תרפיה. זה היה מאוד תרפיסטי בשבילי.
אז איזה מסר לנשים צעירות יש לך?
זה ישמע קצת שמרני, אבל אני מרגישה שדווקא המעבר לתל אביב הפך אותי יותר שמרנית, באופן הכי הפוך מה, מה שהייתי חושבת. כאילו הרבה החזיר אותי, אבל זה לא רק המעבר לתל אביב, זה גם הגיל. באיזשהו שלב, את יודעת, גם ההורים שלנו, ההורים שלי, הם בעצם הדור הראשון שמגיע לזקנה ארוכה. וזה מכניס ככה להמון שנים שפתאום אין מה לעשות, או זה קטע כזה. אז אני כבר מלפני איזה 5 שנים שאלתי את עצמי, איך אני רוצה להיראות בגיל 80?
נפלא, שאלה כן. מדהימה.
ואחד הדברים שהבנתי, קודם כל, מה אנשים אחר כך כשהם מגיעים לקראת המוות, הם מסתכלים פרספקטיבה, מה אומרים, מה היה הכי משמעותי. אני חושבת שרוב האנשים אומרים בסוף שקשרים חברתיים, וילדים ומשפחה וחברים, וזה היה איזה רגע כזה שעשיתי לעצמי איזשהו סוויץ' בחיים, זה אומנם דווקא השנים שכאילו הכי התחלתי להתפתח ברמת הקריירה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה לא הדבר הכי חשוב. אם אני מסתכלת, אז אני רוצה, והדברים האלה הם השקעה. היה איזה רגע שהבנתי שזה לא בא ברגל. שמשפחה זה השקעה, שחברים זה השקעה, שקהילה זה השקעה, שחברות, שקהילה זה השקעה, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להשקיע בזה. ממש, באופן מאוד מאוד מודע.
ואת משקיעה?
כן. אני משקיעה, ולאט לאט אני מבינה עוד יותר, אפרופו המלחמה, אפרופו השביעי באוקטובר, שמשפחה, שקהילה, שחברות, זה חוסן. מאוד 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 גדול, וזה משהו שאתה בונה אותו לאורך שנים. זאת אומרת, זה עכשיו, מי שבנה לאורך השנים, אז הנה, אז היה לו את זה, ומי שלא, גילה שאין לו.
זאת אומרת, אם אני בגיל 80 רוצה להיות בחוסן, לא בתחושה של בדידות, בתחושה
לגמרי,
של משמעות.
מגיל 30, מגיל 20.
צריך להתחיל לבנות את המערכות
כן,
יחסים.
כן, אז זה מה שאני אומרת, שאת יודעת מה, המסר שלי לנשים, שאוקיי, פמיניזם, קריירה, זה משמעותי, זה חשוב, אבל יש כוח בדרך. את המשפחה, את הילדים. ילדים אחר כך, אם לא נשקיע בהם בגיל הזה, אחר כך הם לא ירצו אותנו.
ולמה את חושבת שזה רעיון שמרני? אני חושבת שזה...
לא, אני חושבת שבצדק יש הרבה דחיפה לנשים להתפתח ולהיות קרייריסטיות. שוב, כאיזשהו משהו אחר. אמרתי לך, במובן מסוים הלכתי כאילו קצת נגד הבית בעניין הזה, אבל אני מרגישה שזה צריך גם להתאזן. זה לא קל. כל שיחה שיש לי עם כל חברה או עם כל אחות שיש לי, זה תמיד המשפחה מול העבודה. משפחה מול העבודה, הגשמה עצמית מול העבודה. זה באמת סיפור שאין לו תשובה, ולאזן אותו זה סיפור מהפטרה. אבל זה כן מסר שאני רוצה. אל תוותרו על גם וגם. לא לוותר גם על ההתפתחות האישית, אבל גם על משפחה ועל חברות ועל קהילה, וזה השקעה. כן, נראה לנו פשוט בעבודה יש לנו איזה תלוש מזכורת, אז נורא קל לראות, את יודעת, עשיתי, קיבלתי. ופה כאילו לא רואים. לא לוותר, להשקיע באזורים האלה, זה כל כך חשוב. זה ככה.
ואנחנו בסיום. יש לך משפט סיום, משפט השראה, טקסט שאת רוצה לסיים איתו?
טקסט, האמת שכשאמרתי על טקסט, חשבתי על התנ"ך, אבל שוב, זה, אבל זה ספר שלם, אז מה
היית בוחרת? איזה משפט השראה או משפט שהוא נר לרגלך?
חשבתי שזה ספר, משפט אחד כאילו פחות...
בספר?
פחות עולה לי. לא, אז אמרנו זה, אבל... טוב, יש איזה פסוק כזה, שהוא ממש הפסוק שלי.
לזה התכוונתי.
אז הפסוק הזה אומר ככה, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז אני אסביר מה הכוונה. שבלי, כן, זה פסוק שדוד המלך אומר בתהילים. הוא אומר, כאילו, בלי שהתורה הייתה שעשועי, אז עבדתי בעוני, הכוונה, הייתי בדיכאון או משהו כזה. זה עוד יותר, כן, אז ממש הייתי מת במובן מסוים, כן? אם לא היה לי... טוב, נראה לי שהשיחה הזאת די הבנת מזה, לא?
כן, הבנתי.
כן, אז כן, זה משהו שאני מרגישה שהוא... אגב, זה באמת שעשוע
במובן... מקור החיים.
כן, כן, ודווקא המילה שעשוע פה, אני אוהבת אותה.
כן, זה
הפתיע
אותי.
כן, שעשוע היא במובן הזה שזה באמת... זה אין סוף כזה, שאפשר למצוא בתוכו, להשתעשע ממנו, ליצור מתוכו.
אז אני מאחלת לך שתמשיכי להשתעשע.
כן.
תודה, מרים.
בבקשה, תודה, היה לי לעונג.